Vamos fazer. על רגל אחת תורה, סמך זין, אות י' ג'. אומר רבנו, דעת האדם בזקנותו הוא יותר זך וצלול מצעירותו, כי יש לו פחות מותרות במוח. על כן הוא קרח בזקנותו, כי השערות, הדמיונות, גמרו לינק ממוחו ונפלו. השערות ינקו את המותרות מהמוח, את הדמיונות, וכשהם גברו את תפקידם נפלו. כמו שאמרנו שיש במוח מותרות, ובאופן גשמי גם יש פסולת, והפסולת הזאת נשאבת על ידי השערות. ובאופן רוחני זה הדמיונות שיש לאדם. כל מיני דמיונות שבמשך הזמן, עם ההתבגרות שלו, אם הוא זוכה ללמוד דבר מתוך דבר, ללמוד מניסיון חיים, מה כן מה לא, לברר את הדמיונות, את הפסולת מהאוכל, לברר שזה דמיון. אתה יודע, נתקלים בחיים בכל מיני דברים שאתה עושה ואתה טועה, פתאום אתה קולט, זה היה דמיון, או שאתה לא קולט, אז אתה מנסה עוד פעם, ופעם שנייה קורה אותו דבר, ואז אתה קולט שזה דמיון, אז אתה מנקה את זה, כבר לא משתמש בזה. או שאתה לומד תורה, והתורה מבררת לך מלאק התחילה, זה כן, זה לא, זה מותר, זה אסור, זה דמיונות, זה אמת, זה שקר. ואז השאיבה, אין פסולת לשערות לינק, זאת אומרת, אין להם תזונה לשערות, אז הן נופלות. Mm-hmm. אין מה שיחיית השערה. השערה חיה מהדמיונות, מהפסולת הגשמית. הפסולת הגשמית. הרי יש במוח פסולת שיוצאת, כמו תאים של האור שנופלים לפעמים. זה פסולת. אז אותו דבר במוח. אז השערה שואבת את הפסולת הזאת. עכשיו, כל דבר רוחני יש לו ביטוי גשמי. אם אין לו ביטוי גשמי, אז זה לא קיים מבחינתנו. הוא צריך להיות יש לו איזה ביטוי. למשל, אתה רואה בית מלוכלך, יש פה לכלוך רוחני שמתבטא בלכלוך הגשמי. מה זה לכלוך רוחני? לפעמים בן אדם מיואש, זה לכלוך רוחני, ייאוש, מודאג, עצבני, זה לכלוך רוחני. הלכלוך הרוחני הזה מתבטא בזה שאין לו חשק לנקות את הבית. אז אתה רואה, בית מלוכלך, אתה מבין שמשהו ברוחניות של הבית, בעל הבית, מי שגר פה, משהו ברוחניות שלו השתבשה.
זה יכול להיות יותר מזה, שקדוש ברוך הוא מקרין החוצה למעשה את הפנימיות של הבן אדם, שהוא יראה בסביבה שלו את מה שקורה אצלו בפנים, ברמזים כמובן.
אני לא מבין מה אתה אומר.
כמו שאתה אומר אותו דבר.
נו.
שהוא נכנס, רואה איזה סביבה.
אז שילמד מזה אתה מתכוון.
כן.
שילמד מזה, בטח שילמד כן. מזה. שילמד מזה אם הוא רואה שאין לו חשק לנקות, אז סומד בנפש שלו. נדמה לי שגם הפסיכולוגים יש להם איזה... שאם בן אדם לא מתקלח איזה תקופה, סימן שיש לו איזה משהו משובש. זה אחד הסימפטומים, שהרבה זמן הוא לא מתקלח, יש איזו סיבה נפשית. זה מתבטא, כל דבר רוחני מתבטא בגשמיות. אז השערה, אז יש פסולת במוח. פסולת במוח שאמיתית, זה חומר, חומר כימי, שהוא נשאב על ידי השערה, ונותן חיות לשערה, היא צומחת, היא גודלת. ברגע שנגמר לה החומר הזה, אז היא נושרת, אין לה במה לחיות. החומר הזה, הגשמי הזה, זה ביטוי של פסולת רוחנית. פסולת רוחנית זה דמיונות. כשיש לאדם דמיונות, זה גורם להיווצרות של החומר הכימי הזה, שהוא מזון לסערה. אז ברגע שהדמיונות נפלו, החומר הזה נעלם, ואין לסערה מה לינג והיא נופלת. פשוט.
כן.
אנחנו כמו מכונה.
כן.
לכן הוא אומר, דעת האדם בזקנותו יותר זך וצלול מצעירותו, יש לו פחות מותרות במוח, פחות דמיונות, על כן הוא קרח בזקנותו. כי השערות, שהם, השערות ינקו את הדמיונות, את הפסולת, ואז הם נושרים. גמרו להינק את, את כל הפסולת, אין להם כבר מה להינק ונופלות. כשיש הרבה מותרות במוח, מוטבע בטבע האדם שיהיה לו הרבה שערות כלואים וצפופים, כדי שיתחברו יחד להינק מהר את המותרות. בטבע של האדם, צורת השיער של האדם היא בהתאם לתולדה שלו. זאת אומרת, בן אדם כשנולד הוא לא בוחר בזה, הוא נולד עם המטען הזה. אחד נולד עם נטייה לדמיונות מסוג כזה, והשני לדמיונות מסוג כזה, כל אחד הזה מתבטא בתאוות, בשגעונות של החיים, ב... איך זה נקרא, פנטזיות שלו. זה הדמיונות. כל אחד נולד עם זה. אז השיער בנוי בהתאם. זאת אומרת, לכל אדם נותנים את השיער המתאים לו, כדי שהוא יעזור לו לנק את הפסולת. אז הוא אומר, יש כאלה שהשערות שלהם צפופים מאוד, כדי שיהיה שאיבה רצינית. כשקוצצים את השערות הכלועים, אלה שערות כלועים נקראים, קודם זמנם יכול המוח להינזק, כי לא יהיה מי שישאב הפסולת. אז בן אדם יהיה עם הרבה דמיונות, וזה יכול להתבטא בדברים מסוכנים, של שיגעון. כאשר יש בינה יתרה לאדם, כך יש יותר מותרות במוחין. בינה יתרה. יתרה זה מיותרת. זה עבר את הגבול. הבינה צריכה להיות גם כן בגבול המתאים, הממוצע. החוכמה צריכה להיות ממוצעת. עודף חוכמה, יותר מדי חוכמה, שהם לא בגובה הכלים, באיכות הכלים שיש לאדם, לסבול. למשל, קח תינוק ותכניס לו חוכמה של סתם, אני אומר, נגיד איינשטיין. הכלי הזה לא יוכל לסבול, זה כלי קטן, הוא התחיל לרוץ, השתגע. בהתאם לכלי. אז כשיש יותר גבוה מעל הכלי, החוכמה או הבינה, זה נקרא מותרות. וזה עושה את הדמיונות. כשיש עודף, מותרות, זה עודפים. ועודפים זה נקרא מעל כלי הקיבול שלך. זה עודפים. יכול להיות שאצל מישהו זה עודפים, והעודפים האלה אצלך הם בכלל לא עודפים, הם דברים רגילים. שאתה יכול לסבול את זה ולחיות עם זה והכל בסדר. העודפים לגביו הם מה שגורמים לו את הטעויות הדמיוניות. אז כאשר יש בינה יתרה לאדם, כך יש יותר מותרות במוחין, לכן צריך הרבה שיער כדי לנק הפסולת. שיהיה מישהי שישאב.
כן. כמו שאמרנו אצל נשים, שיש להם בינה יתרה.
כשבא נפש חדשה לאדם, היא באה מעוברת בתוך כבוד חדש. וכדי לזכות לנפש זו, צריך להוליד אותה מאם כל חי. אם כל חי, אמרנו, השכינה נקראת אם כל חי. כי ממנה... ממנה... נאצלו כל הנפשות שבעולם. הם כל חי. מה שנקרא חווה, שנקראת הם כל חי, בגשמיות, בגופות, בגוף, השכינה היא נקראת הם כל חי בשוש, ברוחניות, בנפש, ברוח. אז כשבאה נפש חדשה לאדם, כל פעם אנחנו מתעלים, גודלים בנפש, ברוח, בנשמה, וזה מתבטא בהתנהגות של האדם, בהבנה שלו, בשמחה שלו, בחיות שלו. אנחנו כל הזמן צריכים להחיות את עצמנו. זה לא דבר ברור מאליו שאתה חי. אתה צריך להחיות את עצמך. עובדה, כמו שאתה מחיה את הגוף שלך, והולך לעבוד ומתפרנס, להביא פרנסה כדי לקנות אוכל, להזין את הגוף כדי שהוא ימשיך להיות קיים, אותו דבר גם הנפש. היא גם צריכה את התזונה שלה. אנחנו צריכים להחיות את אותה. להחיות את הגוף זה מתבטא בזה שאתה רואה שאדם צומח, גודל, הכל בסדר, הוא לא רזה, הכל מתפקד, הגוף עובד. זאת אומרת, הוא מזין את עצמו נכון. כשהוא לא מזין את הנפש נכון, אז הנפש רעבה. אז היא לא מתפקדת, היא נהיית חולה. חולי הנפש זה עצבות, חולי הנפש זה דאגות, עצבים, כעס, כל הצרות שאנחנו מכירים זה חולי הנפש. למה היא חולה? אין לה תזונה, אין מה שיחיה אותה. אז זה מתבטא בזה שהחיות שלך גודלת, כל פעם שבאה תוספת נפש, כמו להבדיל, כשאדם אוכל יותר, אז הוא גודל, משמין, מקבל יותר. אז אותו דבר, הנפש צריכה להיות בצורה הזו, כשאתה מאכיל אותה יותר, צריכה להיות יותר חיה, יותר שמחה, יותר כיף לו. כל הדברים הרוחניים אצלו מתגברים, הדעת מתרחבת. אז זה נקרא שבאה נפש חדשה לאדם. נפש חדשה תוספת, תוספת נפש, תוספת רוח, תוספת נשמה. כי הוא מחיה אותה. אז כשהיא באה אליו התוספת נפש, אז אמרנו כל דבר שבא, כל דבר רוחני חייב להיות לו ביטוי במציאות הגשמית. אז במה זה מתבטא במציאות הגשמית? אז אמרנו, אצלך זה מתבטא באופן פרטי, מתבטא בזה שקיבלת יותר שמחה, אתה מרגיש יותר חיות, ההבנה שלך התרחבה. פה רבנו אומר, היא מתבטא גם בזה שאתה מקבל כבוד חדש. פתאום מכבדים אותך אנשים יותר, מתייחסים לך יותר בכבוד, מתייחסים לך יותר בערכה. סימן שהנפש שלך עלתה לרמה שבעיניהם זה כבר ראוי לערכה. הם לא נכנסים לעניין הזה, הם לא עושים את זה בכוונה או בדעת, בהכרה, אבל בטבעי שלהם בן אדם פתאום מתחיל יום אחד להתייחס באופן שונה למישהו, יותר מכבד אותו, יותר מתנהג איתו יפה, וזה בא בגלל שהוא התעלה בנרן שלו, בנפש רוח הנשמה שלו. אוטומט, הוא לא יודע למה, אבל ככה, טבע האנשים להתנהג בצורה יותר, לכבד יותר מישהו, להעריך יותר מישהו, פתאום הוא לא יודע בעצם מה קרה. אז כשבא נפש חדשה לאדם, היא באה מעוברת בתוך כבוד חדש, מעוברת, זאת אומרת כמו העובר, הוא בא לעולם בתוך האמא. הוא מכוסה במשהו, עטוף במשהו, עטוף באמא. אז זאת דבר, הנפש החדשה שהיא באה, היא באה עטופה בכבוד, בערכה, בהערצה שפתאום שיש לך. כדי לזכות לנפש זו, שהיא באה אליך, אתה צריך עכשיו להכניס אותה אליך, להוליד אותה מתוך הכבוד, מתוך האמא. היא עטופה, הוולד נמצא בתוך האמא, צריך להוליד אותו. אז אותו דבר ככה, הכבוד עכשיו, הנפש, התוספת נפש הזאת, היא באה עטופה, מעוברת בתוך הכבוד. צריך להוליד אותה מהכבוד. להוליד אותה מהם כל חי, מהשכינה, ממלך הכבוד. וצריך להפרידה משם, בלי לקחת הכבוד לעצמו, אלא להשם יתברך. להוליד אותה בצורה נכונה, זה לקחת את הנפש, בלי לקחת את הכבוד. כי הכבוד זה לא שייך לנו. הכבוד זה של הקדוש ברוך הוא. אז מכבדים אותך, אבל עד כאן זה לעצמך. בדעה שלך, תגיד, זה בסדר, תודה השם, אני מבין, זה הכבוד שלך, ריבונו של עולם. כשמכבדים אותי, זה מכבדים אותך, כי אתה פה, עכשיו עשית אצלי איזה שינוי, שאנשים נהנים מהשינוי הזה. אז הם מכבדים אותך בעצם. אז הוא מוליד את הנפש, לוקח אותה לעצמו, יש לו עכשיו את הגדלת הנפש, בלי הכבוד. כי הכבוד הולך לקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא הולדה נכונה. אלא לקחת להשם יתברך, וצריך לילד את הנפש מהכבוד בנקל. מה זה בנקל? אם הוא מושך את הנפש עם הכבוד, זה בכוח, הוא עוקר פה מתוך הוולד, מתוך האימא. הוא עוקר ממנה את המהות שלה. אם כל חי, השכינה, קודש בריך הוא, הכבוד שלו. עכשיו אתה צריך לקבל את הנפש שמעובר בשכינה. הנפש שמעוברת בתוך השכינה. כשאתה לוקח את הנפש, יפה מאוד, קח את הנפש בקלות. רק את הנפש. כשאדם מנסה לסחוב גם את הכבוד אליו, אז הוא סוחב מאם כל חי את מה ששייך לה. כאילו, אני לא יודע איך זה אצל הוולד. האדם יונק, הרופא, המילדת מוציאה את הוולד ומושכת מהאישה גם את הרחם. זה יכול לגרום לזה גדול. הכבוד לא שייך לך. עוד הלדה בנקל, קח רק את הנפש. ואת הכבוד תשאיר לה, לאם כל חי, לשכינה. זה שלה. כי לפעמים על ידי קישוי בהולדה יוכל למות העובר, או האם, או שניהם. זה הסכנה. אז אותו דבר פה, אם האדם לקח את הכבוד, אז הוא משך מהאימא את מה ששייך לה. כאילו את הרחם, או משהו אחר ממנה. אז יכול לגרום נזק, או שהוולד ימות חס ושלום, או שהאימא, או ששניהם. לכן צריך להוליד בנקל. בנקל, לקחת רק את התינוק, להוציא אותו נקי, וזהו, בלי לסחוב מהאימא, דברים אחרים. זה רק במשל.
כן.
אבל, כי הנפש מעוברת בתוך הכבוד, הכבוד תשאיר לה, להם כל חי, לשכינה. ההולדה של הנפש ללא כישוי נעשה על ידי יראת השם, שיש לו יראת השם, הערצה, הערכה לקדוש ברוך הוא, הבנה, ידיעת השם, הוא לא יקח את הכבוד לעצמו. אותה אדם לקח כבוד לעצמו, כשהוא לא מבין את כל הדברים האלה. הוא לא קולט שלא הוא עושה. לא מגיע הכבוד. כבוד של הקדוש ברוך הוא. על כל נשימה ונשימה תודה לו שנותן לך אוויר לנשום, בכל רגע ורגע. אז אתה לא יכול לקחת שום כבוד לעצמך. אלא רק את שמינית שבשמינית שאתה מוכרח להשאיר לחיות שלך שלא תכנס לדיכאון. שמינית שבשמינית אתה צריך לקחת לעצמך משהו, שיהיה לך במה לחיות. כל אחד ברמה שלו, כי רבנו אומר, מי ששכלו קטן, צריך לתת לו כבוד יותר גדול. כמה שהדעת שלו יותר קטנה, הוא חייב משהו שיחיה אותו. אף על פי שזה שקרי, נקרא לזה ככה. אבל תן לו את הכבוד, הוא צריך את הכבוד. אין לו במה לחיות. אין לו מה שייתן לו הרגשת טעם לחיות. משהו שייתן לו הערכה לעצמו, שהוא שווה משהו. כשאתה מבטל את העני שלך, אז אתה שווה משהו גדול מאוד. כשאתה מבין את זה, כשאתה מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, ונכלל בו והופך להיות חלק ממנו, שזה הכבוד הכי גדול. אבל כשאדם לא בהשגות האלה, לא בראש הזה, לא יכול לחיות את זה עדיין, אתה חייב לתת לו את הכבוד, כבוד מלכים זה נקרא. יש כבוד אלוקים, רבנו אומר, ויש כבוד מלכים. תן לו את הכבוד מלכים, הוא חייב. זה התמיכה והמילים הטובות והערכה. פעם אחת, רבנו שלח הבת שלו הייתה בארץ ישראל. אז הוא שלח לה... אני לא זוכר אם זה היה במכתב או דרך מישהו מהתלמידים שנסע לארץ, הייתה שם חיים בעלה. אז הוא כתב לה כמה שהוא מעריך אותה וכמה שהיא גדולה בתורה וכמה שהיא צדיקה וכמה... וזה ככה הרבה הרבה מחמאות. אז כשהיא שמעה את זה, התחילה לבכות. אז אמרו לה, למה את בוכה? אמרה, פעם שמעתי מאבא שהוא אמר, כשהוא רואה בן אדם שהוא בנפילה, אז הוא מעודד אותו, מספר לו הרבה מחמאות. כנראה אבא קלט שאני נמצאת במצב ירידה. והוא באמת, אבל רבנו היה לו הערכה באמת אליה. ולא כמו שהיא הבינה את זה. הוא באמת העריך אותה הוא אהב את הבנות שלו בצורה, כשאתה רואה את הסיפורים, היה לו קשר לבנות שלו, הוא כזה נפלא, והוא היה מודאג מהם, ולפני לידה, בת שהייתה צריכה ללדת, הוא היה חודשים לפני הלידה, או חודש לפני הלידה, כולו במתח, במתח, ופעם אחת רבי נתן ראה אותו כל כך במתח, אמרנו, אני לא ירגע עד אחרי הלידה, עד שהיא תלד בשלום. היה לו אהבה לבנות שלו ודאגה הרבה מאוד אליהם. אז היא שמעה ככה מרבנו. אז רבנו אומר, כמה שאדם מוחו יותר קטן, צריך לתת לו יותר כבוד. אתה צריך לחיות אותו, תרחם עליו. כמו שאתה רואה אדם רעב, אתה נותן לו לחם לאכול, אתה נותן לו צדקה. אז יש פה אדם רעב לקיום, לקיום הנפשי שלו. קיום הנפשי שלו זה אני גם משהו, אני גם לא רוצה להרגיש שום דבר. אז אני רוצה שיגידו לי משהו, יגידו שאני בסדר, יתנו לי איזה מחמאות, חייב את זה, בלי זה בן אדם יכול להתמוטט לגמרי. זה החיות של האדם. המדרגות האלה שרבנו מדבר זה להתנתק מהחיות, מכבוד מלאכים, זה מדרגות רציניות מאוד, זה לא בא בן רגע. חייבים עם הדבר הזה. אני אומר לך, הגמרא אפילו אמרה, תלמיד חכם, שהוא עובד על עצמו לבטל את העני שלו, שמינית שבשמינית שבגאווה ישאיר לו. ישאיר לו, שמינית שבשמינית. אתה חייב. כמובן צריך להשתדל שלא יהיו שקרים. אתה נותן מהמה לבן אדם, שתהיה מהמה אמיתית, שבאמת יש בו את התכונה הזאת. נכון שהתכונה הזאת היא תכונה אלוקית, והכבוד מגיע לקדוש ברוך הוא. אבל לא תגיד לבן אדם, סתם, בן אדם מכוער, תגיד לו כמה אתה יפה. תמצא נקודה אחרת טובה שיש בו, ואותה תשבח. אבל צריך לתת את המחמאה, צריך לתת את הדבר הזה. זה פשוט רחמנות. כולנו נמצאים באותה סירה. כולנו נמצאים בעולם שאנחנו כולנו מבועלים ובולבלים ולא יודעים איך צנחנו לעולם הזה, מאיפה הגענו לפה בכלל. מה קורה פה? כל האינסוף הזה. ואנחנו בתוכו כמו איזה גרגיר חול בכל זה. מה אתה יכול? איך אתה יכול להיות שמח וביטחון? עם מה? אם אין לך את כל מה שמסביב, אז בסדר, אז כשהחברה היא חברה טובה, אז הם דואגים אחד לשני. כמו שרבנו אומר, שבן אדם צריך לראות אצל החברים שלו, אם הוא רואה מצב ורוח שונים, שידבר, שיחזק אחד את השני. רבנו אומר שלוש נקודות, נקודת עצמו, נקודת החבר ונקודת הרב. כשיש לאדם שלוש רגליים האלה לא ייפול לעולם. נקודת החבר, שיהיה לו חבר שידאג לו לבחינה, לנפש שלו. יהיה אותו במצב קצת עצוב, יעודד אותו, חזק אותו. נקודת עצמו, זה נקודה שהוא עם הקדוש ברוך הוא בהתבודדות. ונקודת הרב, שיהיה לו מישהו ש... בקי קצת יותר ממנו בדברים שינווט אותו, מאיפה ללכת לקחת את החמצן. ואז יש לו רגליים. אבל המדרגות האלה שרבנו מדבר עליהן, זה מדרגות שאתה לאט לאט עומד על רגל אחת. נקודת עצמו. נקודת עצמו שהוא מגיע למדרגה שכל החיות שלו זה הקדוש ברוך הוא. הכל. שאר הנקודות הן, נגיד, משניות. אבל ברגיל, בטבעי, יש לנו את כל ההלכות, מצוות חסד. הגמרא אומרת, הנותן צדקה לעני מתברך בשש, והמפייסו מתברך באחד עשרה ברכות. פיוס. זה חסד ששווה 11 נקודות מול צדקה שהיא 6 נקודות. רבנו שואל, למה לא 7 ו-12? כי השבע זה השלמות ו-12 זה השלמות של מערכת הגלגלים. רבנו אומר, השלמות אתה תוסיף אותה לבד, את האחד, האמונה. כשאתה נותן צדקה, תוסיף את האמונה, אז זה יהיה 7. כשאתה מפייס, תוסיף את האמונה, אני מפייס. כי השם ציווה, למען השם. לא בשביל אינטרסים, לא בשביל למצוא חן בעיניו, לא בשביל להשיג ממנו משהו, אלא אמונה נקייה. אז זה השלמות. אז תראה מה זה, המפייסו, זה פי 2. לפייס אותו, לתת לו מילים טובות, עידוד. יש גמרא שעל פי הנקודות האלה עלה לי איזה חידוש להסביר את זה בצורה כזאת. אפשר להסביר בהרבה אפשרות, אחד ההסברים שאלה לי, הגמרא מספרת על נחומיש גמזו, אחד מהתנאים. אני חושב שהוא היה רבו של רבי עקיבא. שפעם אחת הוא חזר מהשוק, ועל החמור שלו היה כל הקניות, ירקות, פירות, אוך, כל האוכל שהוא קנה. והוא חוזר לכיוון הבית, בא אליו איזה עני בדרך, אומר לו, רבי, פרנסני. רוצה לאכול. אמר לו, אמתן, עד שאני אפרק את החבילות מעל החמור. הוא עוד לא גמר לדבר, הוא התמוטט ומת. מספר את הגמרא שהוא קיבל על עצמו ייסורים, עד סוף ימיו, תעניות, קיבל מחלות, קטעו לו שתי ידיים ורגליים, הוא היה שוכב על מיטה, בלי ידיים, בלי רגליים, את הרגליים של המיטה שמו בתוך קערות עם מים, כדי שהנמלים לא יוכלו לטפס אליו, כי היו עוקצים אותו. סבל סבל עד סוף ימיו. ולמה הוא אמר? כי לא ריחמתי על אותו עני. אתה מתפלא, מה זאת אומרת לא ריחמתי על אותו עני? מה אמרתי לו סך הכל? מה אמרתי לו סך הכל? רגע, תן לי לפתוח את החבילות ואני אתן לך. אמרתי שאני לא אתן לו. איפה פה? איפה פה הטעות שלפי דעתו הוא עשה טעות שבשביל זה הוא קיבל לעצמו כאלה איסורים? איפה הטעות פה? אז על פי הנקודה הזאת עלה בדעתי הפירוש הזה. האדם הזה, אני כמה ימים לא אכל. וכנראה, הנפש שלו נקרעה לגמרי. איפה שהוא הולך, אם הוא לא אכל כמה ימים. איפה שהוא הלך, אין לנו. תבוא פעם אחרת. לא, הולך מפה, הולך פה, בן אדם רעב. עוד פעם הולך מפה, אין. אם הוא היה מפייס אותו, הוא היה מחזק לו את הנפש לעוד כמה דקות, עד שהוא יפרוק את החמור. זאת אומרת, הוא היה צריך לפנות, כשהוא ראה אותו במצב הזה, היה צריך לבוא לחבק אותו. בוא ידידי, בוא תשב איתי, ניתן לך לאכול, אל תדאג, יהיה בסדר. לעודד את נפשו קודם כל, ולא להיות כזה רשמי. טוב, אתה רוצה צדקה? טוב, תחכה רגע, אני אוריד את החמור, אני אתן לך. הוא היה חסר לו החיזוק הנפשי. ועל זה הוא קיבל על עצמו איסורים, כשהוא קלט שזאת הייתה הבעיה שמוטטה אותו. אז כמה שזה חשוב, העידוד, החיזוק, לחזק בן אדם. להחיות, רבנו קורא לזה להחיות בן אדם. להחיות. אתה פשוט מחיה את הבן אדם. וזה בכל מקום. עם הילדים, עם האישה, עם הבעל, בחברה, בכל מקום ומקום. לצערנו העולם הוא הפוך. לא רק שהוא לא מחיה אותך, הוא גם ממית אותך. את הנפש שלך. כל הזמן מחפש לך בציציות, איפה אתה לא בסדר? מה אתה לא בסדר? אוטומט. העולם בנוי ככה, אנשים באופן אוטומט, מסתכלים על מישהו זר, מוכר, לא מוכר. מה לא בסדר אצלו? את הפגמים מחפשים. ומה הטעם? למה מחפשים את הפגמים? מחפשים את הפגמים על מנת לעודד את עצמם. הפוך בה. זה שתי אפשרויות לטפס בגובה. לדרוך על הסולם, או לעמוד על מקום אחד, ולנמיך את כל הסביבה. תנמיך את הסביבה, אתה גם בגובה. או תשאיר את הסביבה במקומה, תעלה אתה על הסולם. בן אדם רוצה לעודד את עצמו, אז בתת ההכרה זה עובד ככה, בנפש שלו, הוא פוסל את זה ופוסל את זה ופוסל את זה, זאת אומרת, אני משהו. במקום ככה, תשאיר את כולם ברמה שלהם ותעלה את עצמך. זה טעות. זה מה שרבנו אמר על התורה רשפי בית. ללמד זכות אפילו על הרשע. תלמד זכות אפילו על הרשע.
יש לי דמיון כזה, הרב, שאתה רוצה להחיות מישהו, אז אתה מרגיש שתחיל, אתה תיתן לו עכשיו, אתה כולך, אתה... את עצמך אתה נותן ואתה את עצמך, אתה תמות, כאילו, אתה תיתן לו, אבל אתה תמות.
זה הפוך. הרי הנתינה הזאת זה אקט של אמונה, אקט של אמונה. כל פעולה של אמונה שאדם עושה, אפילו אם הוא לא יודע שזה עניין של אמונה, אפילו אם הוא לא מתכוון לאמונה, התוצאות יהיו שהקדוש ברוך הוא יחזיק אותו. כל דבר שאדם עושה באמונה, בזה הוא נקשר לקדוש ברוך הוא. אפילו גוי שעומד על המזח ורואה מישהו טובע בגלים סוערים והוא קופץ להציל אותו, זה אקט של אמונה, והוא גוי. לא מאמין בכלום. האקט הזה של אמונה, הקדוש ברוך הוא סומך עליו. הוא עשה פעולה של אמונה. הקדוש ברוך הוא נדבק בו ומסייע לו. בלי שהוא יתכוון ובלי שהוא יודע. הפעולה של אמונה עושה את העבודה. זה נקרא מסירות נפש. מסירות נפש זה אקט של אמונה. אז רבנו אומר, ברגע שאתה לא עושה חשבון לעצמך, אתה יותר עושה חשבון למישהו אחר, עוזר לשני, הקדוש ברוך הוא שורה עליך. כמו שהמאמר אומר, כל המתפלל על חברו, הוא נענה תחילה. רבנו אומר, למה הוא נענה תחילה? מי שמתפלל על חברו, על הצרות של החבר שלו, רבנו שלום, תעזור לו, מסכן, יש לו ככה וככה, תעזור לו. הוא מתפלל על חברו, הוא נענה תחילה. הוא מקבל, לפני שהקדוש ברוך הוא נותן את להו, הוא נותן לזה שיתפלל. למה אומר רבנו, הוא נענה תחילה? בגלל שהוא ביטל את עצמו, עשה את עצמו לא חשוב. אני לא חשוב, אני לא חשוב. הוא חשוב, תן לו, עזור לו. זה וזה עשה את עצמו כלום, ברגע שעשה את עצמו כלום, הוא חזר לתחילת הבריאה, תחילת הבריאה שהוא היה דבוק בקדוש ברוך הוא, אז הוא נענה תחילה. אז אמרנו, הולדה של הנפש ללא כישוי בצורה כזאת, הוא על יד יראת השם, שאדם יש לו יראת השם, וגידולה של הנפש שמתחילה אחר כך לגדול, אחרי ההולדה, זה על ידי אהבת השם, ברגע שיש לו אהבת השם. כמו שאמא מגדלת את הילד באהבה, האהבה שהיא משפיעה עליו, זה מגדל אותו. ואני אספר עוד דוגמה מהמציאות שראיתי במו עיניי. היה לי בחצר תרנגולות מסתובבות בחצר, ואתה יודע, פתאום תרנגולת איזה תקופה אתה לא רואה אותה כמה שבועות, ופתאום אחרי כמה שבועות היא יוצאת ואתה רואה אחרי 20-30 אפרוחים. היא דגרה במשך הזמן 21 יום, ופתאום אתה רואה איזה מראה נפלא. אתה רואה את האמא הולכת ואחריה מלא, זה מכסה שטח וכולם אחריה. בחצר מסתובבים. יופי, נהניתי מהמראה. אחרי כמה ימים אני מסתכל, וככה נדמה לי שאני רואה פחות אפרוחים. אמרתי, איפה האפרוחים? פחות כל פעם. אמרתי, אולי נדמה לי לא... זה, ספרתי אותם, ספרתי, ואחרי כמה ימים אני סופר, באמת נעלמו. אמרתי, מה קורה פה? קלטתי את החתול מזנבת באמא. כל פעם לוקחת אחד, אחד אוכלת, ואמרתי, ככה לא יהיה, לא יישאר כלום, מה נעשה? אני אעשה... אני אעזור לאמא, לתרנגולת, מה עשיתי? לקחתי לה כמעט את כל האפרוחים, שלא תצטער, אז השארתי לה כמה שילברו אותה, ואז יהיה לה קל לשמור עליהם כביכול. כל השאר לקחתי אותם, שמתי אותם במרפסת, שמתי להם תנור, היינו מום, כל התנאים. בית מלון, 5 כוכבים. תנור, אוכל בשפע, מים בשפע, מה שאתה רוצה, מה שהאמא לא נותנת להם בחור. יופי. אחרי שבוע, שבועיים, אני מסתכל, אני המום. האפרוחים שאני מטפל בהם בבית מלון, 5 כוכבים, נשארו בגודל כזה. ואיזה, אלה השלושה שנשארו עם האמא, מה זה התפתחו? אני אומר, איך יכול להיות דבר כזה? האם שמה, מה, אתה יודע, האמא מנקרת פה קצת, שם קצת, מה היא מוצאת בחצר? אבל לא כמו אלה שבטיפול ואיזה. קלטתי מה הסיבה. אלה חיים בלי אמא, בלי אהבה, ואלה השלושה חיים עם אהבה של אמא, חום של האמא. אז זה מה שרבנו אומר, גידולה של הנפש אחר ההולדה על ידי אהבה. נולדה לך הנפש, עכשיו אתה צריך לגדל את הנפש.
אז זה לאהבת השם.
אהבת השם. Yeah. על ידי אהבת השם גדלה הנפש. עד כאן.